ומיד אנחנו פוגשים את יום ג' אלול, יום הדהילולה, יום הזיכרון של מורנו ורבינו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהוא הכהן השופט אשר יהיה בימים ההם, שהוא מורה ההוראה לדורות. הפרשה שלנו, פרשת שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק, עוסקת כולה בענייני ההנהגה של המלכות, ההנהגה הרוחנית שבישראל. הנהגת החכמים, השופטים, מלך, כהנים ונביא. אלה המנהיגי האומה, המנהיגים הרוחניים והמעשים של האומה. כל הפרשה הזאת קשורה במצוות כלל ישראליות. לדבוננו הרב, המצוות הללו בטלו מחורבן הבית ועדיין לא חזרנו אליהם, לא אל הסנהדרין, לא אל המלך, לא אל עבודת הכהנים ולא אל הופעת הנבואה שנפסקה בזמן מאז חורבן בית ראשון. והתורה מצווה אותנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש מצוות עשה דאורייתא, למנות דיינים, למנות סמוכים, דיינים סמוכים בכל עיר ועיר, ולמנות סנהדרין גדולה שתשב וקמת ועלית אל המקום על יד בית המקדש. וברוך השם, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו בתהליך של התקרבות לקיום המצוות הכלליות, כלל ישראליות, לחזרת ההנהגה הבריאה השלימה של האומה. כשהאומה חוזרת להיות אומה בארץ ישראל, אז ממילא גם הולכת ומתקרבת ההופעה של ההנהגה השלימה של עם ישראל בארץ ישראל. כמו בכלל כולו, כך בכל אחד ואחד. יש גם כן כוחות מנהיגים. שלושה כתרים נכתרו, שלושה כתרים הם. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. ושלושה כתרים האלה, אומר המהר"ל, הם גם בכל אדם ואדם. יש באדם את הכוח השכלי המנהיגותי שהוא בבחינת כתר תורה, שעם החוכמה של האדם, עם הכוח הרוחני השכלי, אדם עניינו להנהיג את עצמו על פי התורה, כמובן על פי דבר השם המתגלה בתורה. ויש באדם כוח החיוני שמנהיג את העולה, את עצמו, כוח החיים, זהו הנפש. יש באדם כוח הנשמה, הנפש, שהיא בחינת המלכות, שהיא המולכת בכל האיברים, מנהיגה אותם. ויש גם בישראל הסגולה הפנימית שהיא בחינת כהונה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. וביור הדברים, כמו שמבאר המהר"ל על המשנה הזאת בפרקי אבות, שבכל אדם צריך להכתיר את עצמו בכתרים הללו, לדעת להנהיג את עצמו מבחינה רוחנית, שאור התורה הוא יהיה זה שזורח בקרבו, והוא שיכוון את דרכו, והוא יהיה המנהיג והמכוון בכל ספקות, בכל שאלות, בכל הדרכות החיים. וכוח הנפש שנותן את החיוניות ואת הקיומיות ואת הביצוע שמנהלת את כל איברי הגוף. זה כתר, כתר מלכות. אדם צריך למלוך, להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל איבריו. שום תשים עליך מלך, זה לא רק בבחינה ציבורית כללית כלל ישראלית, אלא כל אחד ואחד צריך להמליך, למלוך על עצמו ולהמליך את מלך מלכי המלכים עליו. ולזכור את נקודת הסגולה הפנימית מבחינת הכהונה שיש בכל אחד ואחד, לקדש את עצמו ולנהוג בהתאם לסגולה העצמית הפנימית שלו. אבל אלו הדברים, הבוננות הזאת, היא בשעת שאין לעם ישראל מלכות, שאין כהונה, שאין סנהדרין. אז אנחנו מסתכלים במבט הפרטי האישי ואומרים איך אנחנו בתוכנו צריכים להשלים את עצמנו ולחיות חיים מושלמים אישיים פרטיים. אבל המטרה שהאומה תופיע בשלימותה ושתתגלה עבודת הסנהדרין, שתחזור השמיכה לישראל והמלך והכהונה. תורה פה מלמדת אותנו שצריך, שמצוות עשה דאורייתא, לעשות ככל אשר יורוך, שכל אחד ואחד מישראל חייב לעשות כפי שהחכמים קובעים, כפי שהסנהדרין קובעת, וכשאין סנהדרין, ללכת אחרי חכמי הדור, בכל דור ודור. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. כי יפלא ממך דבר, על איזה דבר, איזה דבר שיפלא שצריך לשאול את החכמים, את הסנהדרין, את חכמי הדור. הגמרא בסנהדרין מפרשת כי יפלא ממך דבר, היא מפרשת על דבר הלכה. כי יפלא ממך דבר, דבר אלא דבר הלכה. וקודם אבל היא גם מרמזת לנו הגמרא ממך זה יועץ, דבר זו הלכה, למשפט זה הדין. כלומר גם עיצה, גם דבר הלכה, אבל גם עיצה צריך לפנות אל החכמים לקבל את עצתם. הירושלמי אומר כי יפלא ממך דבר למשפט, מגיד שבמופלא שבבית דין הכתוב מדבר, ממך זו עיצה, דבר זו אגדה. כלומר גם בדבר אגדה צריך ללכת אחרי ההדרכה של חכמי התורה. יש מסורת, יש הדרכה, יש קבלה שעוברת מדור לדור, שמדריכה גם בענייני השקפת העולם, לא רק בענייני ההלכה הפרטית המעשית, אלא איך להתבונן על עניינו של עולם ואדם, הדרכה בענייני דעות ומידות. וזה צריך לשמוע בכל החכמים. והרב באגרות ראייה מתייחס לזה ואומר הוא עומד באגרת הזאת על ההבדל בין הבבלי והירושלמי. הוא אומר שנראה לי עניות דעתי שיסוד הדבר תלוי בחילוק שבין הבבלי וירושלמי בסוגיה דזקן ממרא וסנהדרין, בפירוש דבר האמור בפרשה. דהבבלי מפרש זו הלכה, וירושלמי מפרש זו אגדה, שבהקדמה לחובת הלבבות כתב שענייני הדעות לא נזכרו במקרא דכי יפלא. וזה ראיה דאין שייך לחכמי האסמך והמסורת, כי אם אפשר לברר על פי השכל. כלומר, לפי דעת חובת הלבבות, זה דבר שכל אחד לפי התבוננותו בעצמו איך שהוא מבין. וכמה מהגאונים אמרו על פי זה שאין אגדות כל כך מיוסדות להלכתה. אבל היו מהם, אומר הרב, כפי הנראה מתשובת רבי גאון וענייני החוכמות, שהיו מחזיקים לעיקר גם כן ענייני אגדות. והחילוק הוא פשוט. בסדר לימוד שהוא נסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. כלומר, לימוד כזה, שיש קשר בין החוכמה ובין הנבואה, אז ההלכות והאגדות מתאחדות. ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים. וזאת היא דעת הירושלמי. שלא כדעת חובת הלבבות, אלא שלא כדעת חובת הלבבות. אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ אינה ראויה לנבואה, וממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים ממהלכה וניתוחיה. הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, ואין ענייני אגדות שייכות להלכה, ולא שייך עליהם לא תסור. זה החילוק טבע את חותם ההבדל בין הבבלי לירושלמי. זה לעניות דתי, אומר הרב, החילוק בין כהן לשופט. זאת אומרת שעל פי הירושלמי, ובפשטות אין מחלוקת בין הבבלי והירושלמי. כל אחד אמר עוד צד שצריך לשמוע בכל החכמים. הירושלמי אמר דבר זו אגדה, ובבלי אמר דבר זו הלכה, והם בעצם משלימים זה את זה. זה לא חילוקי דעות, בוודאי שהירושלמי לא התכוון שרק בדבר אגדה צריכים לשמוע לחכמים ולא בדבר הלכה, אלא הירושלמי מדגיש את הנקודה הזאת של האגדה, והבבלי ההלכה, ושניהם כאחד. יש הדרכת התורה בכל התחומים. גם היום יש דיונים בציבור באיזה תחומים צריכים לשמוע לחכמים. האם מותר לאנשי התורה להתערב בענייני פוליטיקה, בעניינים ציבוריים, או שזה לא שייך, זה תחום שלא שייך לתורה. התורה זה הלכה. אם יש למישהו שאלה בכשרות, כשרות בעופות, או בענייני שבת, בענייני איסור ויתר, בעניינים הנוגעים לארבע חלקי שולחן ערוך, זה תפקיד של החכמים לפסוק. אבל בענייני ציבור, בענייני השקפת העולם, זה מה שייך לחכמים. זה לא התחום שלהם. והירושלמי אומר, דבר זה אגדה, תחום הרוחני גם כן מקיף. הרב גם כן מתייחס לזה במשפט כהן. שיש גם הלכות ציבור, לא רק הלכות יחיד. וצריך לקבל את הדרכת התורה בהלכות ציבור כמו בהלכות יחיד, ואולי אפילו יותר בהלכות ציבור מאשר בהלכות יחיד. לכאורה, במבט ראשון, בפרשה שלנו אנחנו פוגשים שיש תפקיד של סנהדרין, של חכמים, ויש תפקיד למלך, ולכאורה שני תפקידים נפרדים. המלך עוסק בענייני ציבור, והחכמים עוסקים בענייני הלכה, בעניינים שבקדושה, לא בענייני הציבור. התורה אומרת לנו מצווה מיוחדת למנות מלך, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. מצווה למנות מלך, בנוסף לחכמים. ובאמת הרן בדרשותיו הוא דן בשאלה הזאת, מה צריך מלך? מספיק שחכמים לכאורה, הם יניגו את כל הדרכת החיים. גם בענייני תורה, גם בשאר העניינים. מסביר הר"ן שכל מצוות התורה עניינם להשרות השראה אלוקית על, על ישראל, על המקיים את המצוות. וזה עניינם של המצוות, לא לסדר את כל סדר החיים שיהיה מתוקן, אלא לתת מעשים, מצוות, המצוות עניינם לגרום להשראת קדושה, להשראת שפע אלוקי על, על ישראל, על המקיימים את המצוות. ולכן תנאים מיוחדים לחלות השפע האלוקי. למשל המצוות, ההלכות בענייני נפשות, אז יש הלכות חמורות מאוד, אי אפשר לדון, אי אפשר לקבל את העדים, אלא אם כן בדקו אותם בשבע חקירות ובשבע בדיקות ובררו שהם יודעים, ועד כדי כך ההיכנות נדרשת, שחכמינו זיכרונם לברכה אמרו שסנהדרין שהורגת פעם ב-70 שנה היא נקראת סנהדרין קטלנית. קשה מאוד מאוד שיהיה חיתימצא כזאת שאפשר יהיה להרוג על פי בית דין. אבל אם לא יהרגו את האשמים, את הרוצחים, לא יהיה מה שמרתיע, ותרבן הרציחות. ולכן יש תפקיד, צריך למלות את ה... יש תפקיד למלך, שהוא יכול לדון גם שלא על פי דיני תורה. אז לא שורה באמת השראה של שפע של שכינה בפסקיו, במשפטיו של המלך, אבל זה לצורך הסדר הציבורי. וצריך המלך רשאי להניש שלא על פי דין תורה, אם הסדר הציבורי מחייב את זה, לתקן כל מיני תקנות שהתורה לא קבעה אותם, כי התורה לא פירטה את כל הטיפול בסדר של החיים הכללי. זה ישיר, זה התפקיד של המלך. והתורה עוסקת בהדרכה המצוות, אף על פי שיש מצוות בין אדם לחברו ומצוות משפטיות, אבל כל העניינם של המשפטים הללו צריכים להיות בסדר מיוחד אלוקי, שעל זה חלה השראת שכינה. אבל גם המלך הוא צריך לעבוד על פי הדרכת התורה, והמלך הוא צריך להיות אדם צדיק וירא שמיים, ודווקא בגלל הסמכויות הבלתי מוגבלות שיש לו הוא צריך להיות זהיר כפל כפליים. והתורה מחייבת אותו לכתוב ספר תורה נוסף שהיה עמו כל ימי חייו, הוא יוצא עמו והוא נכנס עמו, כמו שאדם מניח תפילין כל היום, הספר תורה מונח על זרועו של המלך והוא צמוד אליו. ואומר הרב שבספר התורה המיוחד שהמלך כותב, בעצם זה בא להביע שיש הלכות מלכות, יש עוד ספר תורה של מלך, הגם שאותו התוכן כתוב, אבל המלך צריך ללמוד מתוך התורה את ההנהגתו, איך הוא צריך לנהוג בענייני הנהגת ישראל, ולא על פי השכל שלו בנפרד מהתורה. וזו הייתה הביקורת של שמואל על עם ישראל, שביקש למנות מלך ככל הגויים, והם לא רצו מלך שינהג על פי משפטי התורה, הם אמרו על פי השכל הישר, על פי השכל האנושי, כמו שמקובל בכל מקום, לא על פי הדרכת התורה. זו הייתה הקפדת התורה. גם מלך צריך להנהיג את ממלכתו על פי הדרכת התורה, אלא שגם התורה בעצמה מסכימה, וזה מלכותיה של תורה, שיש הוראות שצריכים להורות אפילו שלא על פי הדין. וכשאין מלך, אז זה התפקיד של הסנהדרין. בית דין יכול לדון שלא על פי דין תורה ולהעניש שלא על פי דין תורה מפני צורך השעה, לתת מלכות, לחתוך, אפילו להעניש בעונש מיטה. אומר רבי סנהדרין, מביאה דוגמאות כאלה של עונשים שהתורה הענישה, שהחכמים הענישו על פי, לא על פי דין תורה, כי זה היה צורך השעה. אבל זה לא שזה לא על פי התורה אומרת שלצורך השעה אז יש מקום לתת עונשים שלא על פי הדין, אבל השיקול צריך להיות שיקול שכולו מונחה על פי הדרכה כללית על פי האור הכללי של התורה. אבל יש בפרשה שלנו עוד תפקיד למנהיגות הרוחנית, זה נביא. מה התפקיד של הנביא? אחרי שיש חכמים ויש מלך, התפקיד של הנביא להביא את דבר השם. אסור להשתמש באמצעים שליליים כדי לדעת את עתידות, כדי לדעת דברים שמעבר לשכל האנושי. וכאן התורה אומרת לנו להיזהר, לא לדרוש אל המתים וכו' 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 וכו', כי אם נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעו. יש גם תפקיד לנביא לשמיע את דבר השם או הוראת שעה. לפעמים נביא יכול להורות אפילו שלא על פי דין תורה, הוראת שעה חד פעמית. אליהו בהר הכרמל, מורה להקריב שחוטי חוץ. יש יכולת לנביא אפילו להורות הוראה, אבל לא לתמיד. אבל תפקיד של הנביא להביא דבר השם, ולפעמים להגיד את העתידות, כדי להפגיש את ישראל עם מה שלמעלה מהשכל, מה שלמעלה מהכוחות ההגיוניים האנושיים, עם הערות רוחניות אלוקיות. כל החכמים בדורות הראשונים שדיברו על נבואה, הם פירשו את עניינה של הנבואה, איך היא, על פי מה שכמובן רואים בדברי חכמינו זיכרונם לברכה. הראשונים כבר לא היו ביניהם נביאים, אבל הם, כי זה אחד מיסודות התורה, היה צריך להסביר מה עניינה של הנבואה. שפע עליון אלוקי שיורד על האדם וצריך תנאים מיוחדים. אין הנבואה שורה על חכם גיבור ועשיר, יש איזה כפשוטו. הרמב״ם מסביר חכם, הכוונה בחוכמת התורה ובהנהגות טבע נכונות. גיבור, הכוונה גיבור באיזו גיבור הכובש את יצרו במידותיו. עשיר גם כן, שיש לו רוחב לב, לא עשיר בכסף אלא משהו יותר פנימי, משהו רוחני. אולי גם שניהם צריכים, גם כפשוטם, גם באופן הרוחני. אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. תנאים להשראת הנבואה, מה העניינה של הנבואה, על מי הנבואה שורה. הרמב״ם מדבר, ספר העיקרים מדבר, אור השם מדבר, כולם מסבירים עניין של הנבואה, אבל לא אומרים איך אנחנו פועלים כדי שאנחנו נגיע לאפשרות של התקרבות לאור השם שיאיר עלינו. אבל בדורות האחרונים יש דיבורים על העניין הזה. בספר שערי קדושה, ספר של רב חיים ויטל, כשמו כן הוא שערים להיכנס אל הקודש, וכל השערים האלה מכוונים איך אדם יכול להגיע להשראה. היום אי אפשר להגיע לנבואה, אבל לרוח הקודש אפשר להגיע. ויש בימינו כאלה, כך הוא אומר, מכוון על האריזל, אבל עוד מדרגות בהשראת של רוח הקודש, אבל יש. ומהם הפעולות הנדרשות כדי שאדם יוכל להגיע למדרגה הזאת? והוא מבאר שם. היה פעם בני הנביאים, שהם היה ישיבה לנביאות. כן? באים אנשים לומדים איך להתקרב לכך שאפשר שתשרה עליהם רוח של נבואה. הפעולות הנדרשות לכך היו בראש ובראשונה כמובן תיקון המידות והמעשים וההתקדשות הרוחנית והתרחקות מכל מיני דברים, תאוות ויצרים ועבירות כמובן. ואחרי זה גם כל מיני קודים איך נכנסים אל הקודש, על ידי שמות, על ידי... והוא מסביר שבעצם האדם, אני מדבר באופן מאוד כללי, הדברים הם פנימיים, נשמת ישראל שורשה למעלה 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 בקודש, למעלה מהמלאכים, הולכת ומתפשטת ומשתלשלת ונמשכת ומופיעה בגוף של אדם ישראל, אבל היא כשלשלת שמחברת, אם נגיד מלמעלה למטה או מחוץ פנימה, לפני ולפנים, בתוך תוכו של האדם, בתוך נשמתו, יש נשמה לנשמה ונשמה לנשמה לנשמה, ויש עוד יותר פנימי ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עד למעלה למעלה בקודש, עד קרוב קרוב שמה, שכל העולם, כל מקורו של עולם הוא משם נמשך. ומי שחודר לפני ולפנים, מדרגה לתוך מדרגה, עוד פנה, לפני ולפנים, פנים פנימה, אז הוא זוכה באמת לראות מה שלא רואים בעיני השכל. הוא משיג השגות עליונות. איך להיכנס לפנים? יש מפתחות. נכנסים לאולם, אולם פנימי. מתוכו יש עוד פתח לאולם פנימי. צריכים רק שתכנס לחדר פנימי. החדר צריך, יש לו מפתח. המפתח זה, יש מילים סודיות, פעם היו קבלה, מה שנקרא, אחר כך בדורות יותר מאוחרים, קבלה מעשית, מתייחדים מייחודים, מזכירים שמות, נפתח הפתח. ואז נפגשים עם האור הפנימי שבאותו אותה המדרגה. מקבלים את האור הזה, מתרוממים, ואז מגיעים לפתח היותר פנימי. אותו גם כן צריך לפתוח ולהיכנס לחדר עוד יותר פנימי. וכך לחדר לפנים מחדר, עד שמגיעים למדרגות עליונות, כל אחד לפי מה שהוא יכול להגיע. זה היה בדורות הקדומים, זה היה עניינם של בני הנביאים. אבל בדורנו אנו, שהדורות ירדו, אי אפשר בשום פנים ואופן להשתמש באמצעים האלה, כי האמצעים האלה מסוכנים, ייחודים, שמות, בדרכים הללו בשום פנים ואופן. מי שעושה הוא רק נפגע. אין אפשרות, אין דרך. אפילו בזמן הגמרא כבר כתוב, ארבעה שנכנסו לפרדס, הם גם כן, לא כולם הצליחו להיכנס. שלושה לא הצליחו. כי צריך להיות בזה, בשביל זה טהרה מיוחדת במינה. זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיה אפר פרה אדומה, שהייתה אפשרות להיטהר טהרה מוחלטת. גם אחרי שחרב בית המקדש, הייתה עוד תקופה שהיה עדיין אפר פרה אדומה, והיו אנשים חיים של טהרה מטומאה. אדם בית המקדש לא קיים, קורבנות לא מקריבים, אבל עדיין הייתה טהרה. מי שבטל אפר הפרה אדומה, שזה היה, כפי שהוא כותב בזמן התקופה של אביי ורמב"ם, קצת לפני, בערך בתקופה הזאת, אז הטהרה נסתלקה, ואי אפשר להגיע להשגות עליונות. הדרך היחידה היא, וגם הנכונה, שאדם יתאר את עצמו במעשים טובים, בשמור על כל המצוות קלה כחמורה, יתקן את עצמו במידות טובות, במעשים טובים, שלמות בכל המובנים, ואז באופן טבעי הוא מתרומם למדרגות עליונות, שיכול להשיג השגות באופן טבעי, לא בצורה מלאכותית כמו שאמרנו, על ידי שמות, על ידי רמזים, על ידי ייחודים, אלא הוא בעצמו לאט לאט הולך ומתקדש, הולך ומתעלה, מגיע למדרגות עליונות ששורה עליו שפע של רוח הקודש. לפעמים רוח הקודש מופיע באופן של שכל, כלומר השכל שלו נהיה בהיר מאוד, צלול מאוד, זך מאוד, ומשיג השגות שקודם בכלל לא היה יכול להשיג. פתאום הוא רואה מראות נפלאים, הבנות מצוינות, חדשות מצוינות. וזה בעצם כל אדם שעוסק, שמתאר ומתקדש לפי מדרגת התקדשותו, ככה שכלו מתאר, ככה השגותיו מתבהרות, וכל אחד יכול להגיע למדרגה מסוימת כזאת של רוח הקודש, וצריך לשאוף לזה. הרב מדבר על זה שהדור שלנו הוא כבר הגיע לתקופה של הציפייה להופעת הנבואה. אמר שאיפות גדולות צריך להתמלות בדור שלנו, מפני שספיחי נבואות הנה צומחות, אומר הרב, המציאות מתבקשת שיופיע אור הנבואה. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים להיות כעם אחד, מתקרבים לתקופה, לזמן שיופיע אור הנבואה. צריך בשביל זה להתכונן, וכל אחד ואחד לרומם את עצמו למדרגות העליונות. ועניינו של שאיפת הנבואה. אל מי מופנים כל הדברים הללו בפרשה שלנו אם לא לבני הישיבה? על מי מוטלת האחריות להביא את הדור, להחזיר אותו לשלימות של הופעת האומה בשלימותה, להחזיר את הסנהדרין, להגיע למצב כזה שסנהדרין תוכל לחדש את השמיכה, להגיע למצב כזה שעם ישראל יוכל כבר למנות מלך, אבל כמו שצריך, מלך על פי התורה, ושתופיע נבואה, ושהכהנים בעבודתם, ובית המקדש. זה מוטל על, אם לא עלינו, על מי? ואם לא בתקופה הזאת, אז באיזה תקופה? והפרשה הזאת המדברת ששום תשים עליך מלך, זה מדברת אלינו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה, אתם, כל אחד ואחד צריכים לראות מה אנחנו יכולים לפעול כדי שעם ישראל, כל אחד את התרומה המסוימת שלו, שעם ישראל יחזור לגדלות השלימה שלו. ואל יאמר אף אחד מי אני ומה אני, שאני אהיה שותף לגודל העליון הזה, כי הגדולה הזאת היא נוצרת ממאמץ של כל אחד ואחד ומהיחד של כולם ביחד. ואם אנחנו מדברים על זה שצריכים לחדש, שאנחנו שואפים לכך שתתחדש הסנהדרין, צריכים שיהיו אנשים שראויים לכך. והיא צריכה להיות נבואה, צריכים לפעול למען הדבר הזה. בפרשה שלנו הוכחה מפורשת, אומר הרמב״ם, שתהיה גאולה ואמונת המשיח היא מחויבת מהתורה, לא רק מדברי חכמים. ומי שכופר בבוא של המשיח כופר לא רק בתורה שבעל פה אלא גם בתורה שבכתב. ויש להרמב״ם הוכחה מהפרשה שלנו, הוכחה הלכתית, הוכחה מציאותית. הוא מביא עוד הוכחות מדברי הנבואה בפרשת בלעם. דרך כוחר מיעקב וקם שבט ישראל, אבל אלה רמזים, לא ממש מפורשים. אפשר לפרש, הוא מפרש את זה שמשיח, גולה ראשונה, גולה שנייה. אבל פה בפרשה שלנו יש הוכחה ממש מפורשת. התורה אומרת, כי ירחיב השם את גבולך, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך אשר כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה וכו', ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. תשע ערי מקלט. בסופו של דבר יהיו שלוש בעבר הירדן, שלוש בעבר הירדן המערבי, ועוד שלוש כשהשם ירחיב את גבולך, עוד שלוש שערים על השלוש האלה, שעם ישראל יקבל את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, את 10 העממים. והתורה לא כתבה שום דבר בחינם, אומר הרמב״ם. ואם התורה כתבה שיש מצווה שכשהשם ירחיב את גבולך, אז תוסיף עוד 3 ערי מקלט, זה צריך להתקיים. וזה עדיין לא התקיים. 6 ערי מקלט התקיימו, אבל 9 לא, 3 הנוספים לא. מוכרח להיות שיבוא משיח, והקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולנו, ואז צריך להוסיף עוד 3 ערים. 3 ערי מקלט. יש כאן לכאורה שאלה גדולה, אחרי שיבוא המשיח, אז מה, יהיו רוצחים? צריך לעשות 2 ערי מקלט? דנים בזה. הדברים הם באמת שייכים לתחום הפנימי. אבל סדר החיים, גם אחרי שיבוא משיח, איזו תקופה, יהיו גם, זה שוגג, רציחות בשוגג. לא במזיד, אבל בשוגג. זה סדר החיים שזה יכול לקרות, דברים כאלה, והתורה רוצה לדאוג לכל מי שבשוגג הרג, רצח, שיהיה לו לאן לנוס. גם לאנשים האלה צריכים לדאוג. ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא שממילא יוצא מובטח מתוך המצווה הזאת, היא הולכת, אנחנו נמצאים כבר בתהליך ההתקדמות לקראת קיומה. יש לנו בפרשה עוד דבר. מצוות איסור בל תשחית. להיות במפלגת הירוקים. לשמור על, על, על שלמות הארץ. לא לפגוע בעצים. בעצי פרי, ממש זה לאו דאורייתא שלוקים, אבל מזה נלמד כמובן, על כל איסורי בל תשחית. כל דבר שקיים במציאות, הוא מוסיף עוד כבוד שמיים. בריאה אלוקית, יצירה אלוקית. צריך לשמור על זה. ומי ש... והתורה רוצה שתהיה שמירה, שמירה, כאן יש הדרכה, שמירה על, על כל ההופעות, העצים, וחכמים למדו מזה, כמובן שזה לא רק על, לא רק על העץ פרי, אלא כל דבר אסור להשחית. אלא גם זה לצורך, אז זה לא נקרא השחתה, אבל שלא לצורך, להזיק איזה דבר בעולם, לקלקל איזה דבר, והספר החינוך מוסיף ואומר, ומזה אפילו אפשר ללמוד לא רק שלא להשחית, אלא שאם רואים שמשהו הולך להישחט, לשמור עליו, למנוע את השחטתו. ככה הם מעשי הצדיקים. והאנשים הרשעים, שהם חברים שמשחיתים, הם חברים למזיקים שבעולם. הם אחים של המזיקים. כמו שיש מזיקים בעולם, אז יש אנשים כאלה שהם שותפים לכל הנזק. ומי שהוא מזיק, הצרות רודפות אחריו. ומי שהוא שומר על, על, על רכוש, נמנע מלהשחית, ולא רק שנמנע מלהשחית, משתדל שלא יושחת שום דבר, אז הוא זוכה לטוב ולברכה. זה הופעה בריאה שצריכים, שתלמיד חכם, מופיע בתוך הפרשה הזאת שכולה עוסקת בעניינים כלל, כלל ישראלים, זה גם כן שייך שאנחנו מופיעים בעיקר בתור אומה, אנחנו צריכים לחזור לבריאות השלימה, ולדאוג אפילו לא להשחית דבר, שום דבר, דבר קטן כגדול. הרב פעם הלך עם רב אריה לוין ברחוב, ורב אריה לוין כתף עלה מעץ, והרב נזדעזע. סיפור ידוע. למה לקטוף? למה שזה לא ימשיך לצמוח? למה לחתוך אותו ממקום גידולו? ואנשים עושים את הדברים האלה בעסק הדעת. פקים קטנים שמרים על גדלות. כלומר, יש אנשים שמצטמצמים בפקים קטנים, ושכל עולמם זה דקדוקים קטנים, קטני קטנים. אבל באמת, גם גדולי הגדולים, מתוך גדלותם, הם יודעים להיזהר בכל הזירויות היותר דקות, מפני שהגדלות מתפשטת אצלהם אל כל המבואות, אל כל המקומות, אפילו הצרים ביותר והקטנים ביותר, הכל מואר באור השלימות, באור הצדק, באור היושר, ויש רגישות דקה מאוד, אפילו להשחתה כלשהי. בסוף הפרשה, כי מצא חלל בקרבך. אחריות של זקני החכמים, של זקני העיר, הם צריכים להתנצל ולהגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. וכי תעלה על דעתך שזקני העיר הם אלה שפגעו בחלל שהם הרגו? אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אלא הם אומרים לו, ראינו פטרנו ללא מזונות, שהוא אחר כך הוא מת בדרך מחומר רעב, וללא לוויה. כלומר, אנחנו דאגנו לו. כלומר, זקני העיר, הם צריכים להיות התחושה של אחריות, שלא יקרה בעירם דברים כאלה. הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי, היה אליהו הנביא מתגלה אליו יום יום. פעם אחת, שלושה ימים לא התגלה אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי. מה קרה? בתוך 12 פרסאות ממקום מגוריו של רבי יהושע בן לוי, טרף אריה בן אדם אחד. וזה סימן של חוסר שלימות אצל רבי יהושע בן לוי. אילו היה במדרגה השלימה, לא היה בסביבתו קורה כזה אסון. ואם קרה, זה משהו לא בסדר. אליהו כבר לא רוצה לבוא אליו. הוא צריך להיות היה במצב כזה של שלימות, שלא יקרה בסביבתו צרה כזאת, אסון כזה. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו את האחריות של תלמידי חכמים. אחריות של הזקנים, של מנהיגי הדור, שהם צריכים לדעת להיות בשלימות כזאת, גם בעצמם וגם בהדרכתם את הציבור, באופן כזה שלא יקרו שום דברים, אפילו מקרים שלכאורה לא תלויים לא באשמתם. אבל השפע של הקדושה, השפע של האור, והשפע של החיוניות והבריאות, צריך לשפוע מהם באופן כזה שלא יהיה אפשר שיהיה נזקים בסביבה שלהם. ואם זה קרה, אז הם צריכים יש פעולה מיוחדת כזאת שצריכים לבוא ולהתנצל ולהתוודות ולומר שפעלנו וכן עשינו וכן השתדלנו, ואז מתכפר. אבל כל האמירה הזאת היא גורמת שכמובן באה אחר כך השתדלות כפל כפליים. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו פוגשים כל מיני מוראות בתוכנו, פגיעות שפעמים אנשים, ומין אדישות כזאת. זה כבר נהיה שכיח שזה פוגש, שאנשים פוגעים אחד בשני, שחס וחלילה לפעמים אפילו רציחות, פגיעות שזרים בתוך בנו, והתיקון, התורה מלמדת אותנו שכשעם ישראל נמצא במצב השלם, כשהחכמים הם במצב של שלימות, דברים כאלה לא צריכים לקרות. וצריך להיות אכפתי, ולא אדיש. ולראות שבכל פעם שאנחנו שומעים על איזה אירוע, על איזה, ודאי שמשהו פנימי בתוכנו, של איזה חולשה של אנשים זה כלפי זה, בפגיעות וגופניות או אחרות, זה צריך להיות נוגע לנו. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו כנראה לא מספיק שלימים. ולא להגיד, שם יש רוצחים, במצב קשה מאוד, בעיר פלונית, בעיר אלמונית, בשכונה הזאת או מקום אחר, יש מקולקלים וכו' וכו'. הזקנים לא יכולים, זקני, הזקנים, אני מזה, אין זקן אלא זה שכהן החוכמה, זה בני הישיבה, זה לא זקנים בגיל. זה זקנים באנשי קודש, אנשי תורה. הם לא יכולים להגיד, פעם בישיבה מצוין, אבל יש פחי פחי שם ברחובות מסתובבים, והם לא בסדר. אנחנו לא בסדר. אם אנחנו היינו בסדר, הם היו גם בסדר. היה מושפע השפע מתוכנו על כל הסביבה, וזה לא היה קורה. ואם זה קורה, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, איך אנחנו משתדלים לתקן את זה, שזה לא יקרה. ראשית כל את עצמנו. ומתוך שנשתדל לתקן את עצמנו גם זה ישפיע על הסביבה, וכך לאט לאט הדברים יתוקנו. אבל כשקורה משהו, באיזה מקום שקורה בישראל, האחריות מוטלת על אנשי התורה, אנשי הקודש. הם לא יכולים להתחמק ולומר, אנחנו משתדלים, אנחנו עושים ככל יכולתנו, הם שמה לא בסדר, זה לא אנחנו, זה אחרים. זה חוסר שלימות של עולם התורה. זה חוסר שלימות של אנשי הקודש. וכשאנשי הקודש יתקדשו יותר, יתארו יותר ויתרוממו יותר, לא יקרו דברים כאלה גם בחוץ. זה מה שהתורה מלמד אותנו בברכה הזאת. זה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. חודש אלול, שזה חודש של התכוננות לימים הנוראים. התחושה של הערבות ההדדית. אנחנו לא חוזרים בתשובה פרטית. אנחנו שייכים לכלל ישראל. אנחנו חלק מהאומה. והתשובה הגדולה היא תשובה של הכלל. צריכים, כשאנחנו חוזרים בתשובה, כחלק מכל המהלך. וזאת, ותשובה במבט כזה היא תשובה גדולה שמתקנת באמת את הכלל. אנחנו, איך אנחנו פועלים את התשובה הזאת? על ידי מה שאנחנו יכולים לעשות, על ידי התיקון האישי שלנו. אבל התיקון האישי שלנו הוא תיקון של חלק מהכלל, כחלק מכללות של האומה. וכשאנחנו כך מתבוננים וכך רואים את האחריות שלנו, אז כך גם הדברים פועלים. תשובה בשמחה, תשובה מהירה ומאהבה כאחד. לתשובה שלימה, לתשובה כזאת אנחנו צריכים לשאוף. תשובה שרואים את האור שאליו שואפים, לא רק בורחים מהרע, אלא כמהים ונמשכים אל הטוב, אל השלימות, אל התורה, אל המצוות, אל היראה ואל אהבה. ובעזרת השם שיהיה לנו החודש הזה חודש גדול של תשובה גדולה לנו לכל ישראל, ונזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה בימים הנוראים.